רבה, אמיר חצרוני, פרק של גאון הדור, פוסט קורונה, חזרנו אחרי שהפסיקו אותנו. ואני נמצא עם אחד האנשים והאורחים שהרבה זמן דיברתי איתך שאני רוצה שתגיע. קוראים לפודקאסט גאון הדור, גם בגלל שזה משחק מילים כושל שלי עם עצמי, וגם בגלל שאנחנו ב-2020 וכל אחד חושב שהוא גאון הדור, גם מי שמתבטא בפייסבוק, באינסטגרם וגם האורחים באולפן, במקרה אתה הפרופסור הראשון שלנו, אז באמת אני יכול, אפשר כאילו להסמיך אותך כגאון. קודם כל, מה איתך? מה קורה?
סביר, נתקעתי בישראל כמו רבים וטובים ו...
לא פשוט.
ורבים ופחות טובים. אתה יודע, השמיים נסגרו,
זהו.
לא, לא אכפת לך שנמצא במקום שבו אני רוצה להיות.
מה המקום שאתה רוצה להיות בו?
כוכב טלוויזיה באיסר.
באמת?
כן, שאלת, אני איתי.
לא,
אם זה ריאלי, זה לא בטוח.
זה חלום מעניין, לא כל אחד יגיד
נכון,
את זה.
נכון, נכון.
מה כל כך מיוחד שם?
זה שני הדברים שאני אוהב, שזה להיות סלב ולהיות רחוק מישראל, ואולי גם הקטע שהסגנתם בגדול אנטי-ציונים גם כן תורם את תרומתו.
אז אתה אומר, יהיה אותו ראש, אותו...
כן.
יש פה תמיד, כשרק נכנסת לתודעה, אני חושב שזה בפעם הראשונה, זה היה פיצוץ אז בערוץ 2, נכון? על הדיון?
לא, קרה לא בבית לכן. קודם כל, האמת שאני הייתי, אני הרי בכל זאת פרופסור לתקשורת, אז אתה יודע, אני הייתי מתראיין וכותב מאמרי דעה בערך משנת 2005, בוא נגיד ככה. אבל, ואתה יודע, גם עוד לפני כן הייתי תמיד טורח שכל מחקר שלי יהיה בתקשורת. אני יודע, למשל, אני עוד זוכר, בתחילת שנות ה-2000, בתוכנית של יצפן, ערוץ 2 או 3, אני פה לא זוכר, אז פתאום
הוא אומר... התוכנית שהוא הנחה זה היה בערוץ 3, כן.
כן, כן, ואז פתאום הוא אומר, יש לי חדשות בשבילכם, סטודנטים יהודים לא מאמינים בבטויים, מצא את זה פרופסור דוקטור אמיר חצרוני מכללת עמק יזרעאל. אז ככה שתמיד היה לי את הקטע הזה, אבל התחלתי לכתוב בצורה, מאמרי דעה בצורה פחות שיטתית בסביבות אמצע העשור הקודם, והתפרסמתי פעם ראשונה לא בבוזגלו, לא, התפרסמתי בגלל פרנק אחר, זה היה משה סילמן, זיכרונו לברכה, וטוב שנפטרנו ממנו. אם אתה זוכר, זה היה אחד כזה שהצית את עצמו במחאה.
כן, אוקיי.
ואז אני אמרתי שנפטרנו בזול, שאלו אותי מה אני חושב עליו, אמרתי נפטרנו בזול מפרזיט.
זה מאוד למה? כי אתה אישית לא אוהב אותו? בהיכרות אישית?
אני לא מכיר אותו, לא הכרתי אותו, אבל אני חושב שכן, אני חושב שנפטרנו בזול, אני חושב שנקרא לזה, המשפט הזה הוא משפט נכון. כי יש לך בן אדם, אתה יודע, אנחנו עכשיו בדיליי של 9 שנים להתחיל לדבר עליו, אני זוכר, אבל... אני לא חושב שאתה איזושהי תרומה מיוחדת לאנושות שחבל שכבר לא קיימת.
עכשיו, אני חושב שכשאני התחלתי להכיר אותך ושהיה באז לפני כמה שנים באמת על כל מיני רעיונות ואז עשית את המימונות ואת כל הדברים האלה של ה...
אני מאוד מצטער אגב שזה את המימונות, זה אחד הדברים שאני מצטער עליהם.
למה? כי זה כאילו שבר את ה... אני מאמין?
כן, לא, תראה, אני לא הלכתי עם זה עד הסוף, אני לא הסכמתי לבקש סליחה המרוקאים, אבל לא הייתי צריך ללכת לשם. עכשיו אתה שואל אותי למה הלכתי לשם? הלכתי לשם כי הייתה לי את ההבטחה על הנייר לקבל תוכנית, לקבל פינה בעצם.
אז כאילו סתם לקחו את האייטם בלי ההבטחה שמומשה לכיוון שלך, כאילו.
נכון.
אז זה היה.
שוב, אתה יודע, בדיעבד, אני צריך להגיד, אגב, יש דברים שאני עושה אותם היום, אני אומר, היום משל יותר, אני לא, אני, כשאני נכנס לאולפן טלוויזיה, אני כמעט לא נכנס יותר לאולפני טלוויזיה.
למה?
כי אני מוכרח. אבל אם אני נכנס, אני אומר, אני לא חותם לך על ריליס שאני לא אתבע אותך, אתה לא רוצה, אל תראיין אותי, אני, אתה לא תעשה לי בוזגרו פה, אתה לא תעשה לי בוזגרו פה.
אתה מוכרם עקב רעיונות שעשית כבר?
אני גם תובע, זה הרי לא סוד של בוזגרו, אני תובע, יש תיק ביני ובין קשר לבוזגרו שאני נדון בבית המשפט. הקטע הזה של לקחת אותי, לעשות על הגב שלי רייטינג, להשפיע אותי, לבזות אותי, לזרוק אותי מהאולפן, כשאתה בעצם מביא אותי לדבר על הדעות שלי, שאתה יודע מה הדעות שלי, ואני לא אומר שם משהו שהוא פתאום מפתיע אותך ושהוא לא הדעות שלי, אני אומר בדיוק פלוס מינוס את מה שאתה מצפה שאני אגיד, ואחרי זה אגיד גיצה מהאולפן, זה לא יקרה יותר, אתה לא רוצה, אתה לא תזמין אותי, אוקיי. אבל זה חבל מאוד, אבל אותי יותר מעיפים מהאולפן.
זה הרבה דברים שכשאני ראיתי קוראים, זו הייתה החוויה שלי כצופה. אתה מזמין את חצרוני, כשאתה יודע מה הוא יגיד, אתה יודע על איזה אייטם אתה רוצה לדבר, אתה יודע בערך לאן זה יתלהם, ואחרי זה להגיד נפגעתי, אני לא מוכן להמשיך ברעיון הזה, הדברים שאתה אומר הם נוראים, זה קצת הזיה להגיד את זה, כי ידעת שזה האייטם שהולך להגיע, אתה סוג של קנית אותו.
יותר זה לא קורה, כי אני שוב, אני לא מוכן לחתום על ריליסים כאלה, למשל היה לי לפני איזה כמה חודשים רעיון באיזה ערוץ קיקיוני ששייך לג'קי בן זקן באשדוד, ושם גם כן הוא גירש אותי מהאולפן. ופשוט חזרתי, אמרתי, אני לא יוצא מפה עד שאני אגמור לדבר, לך תזדיין, תעשה מה שבחור שלך, אני לא קם ויוצא, נקודה. גמרנו, הקטע הזה מת. אין יותר לגרש אותי מהאולפן. אתה לא רוצה, אל תזמין.
כי זה בסופו של דבר הרעיונות שכאילו מקושרים איתך, אם נביא אותך אז יהיה פיצוץ? זה לאן שהם חברים בסופו של דבר?
כן, זה לא חייב לכוון לזה, אני לא מניח שפה אנחנו נגיע לנקודה הזו, אבל כן, זה לאן שהם מכוונים. עכשיו אתה שואל, למה מכוונים איזה מין טעמי רייטינג? לא חושב שלמישהו באמת אכפת, אתה שואל אותי כאילו, מה לדעתי דעתם הפוליטית של יואב רימור ודורית גוטמן שהנחו אותך תוכנית מיתולוגית עם בוזגלו? אני בספק רב אם יש להם איזושהי דעה פוליטית, אני לא יודע, לא שאלתי אותם, אבל איכשהו מהיכרות שיש עם גלית גוטמן, לא התרשמתי שיש להם איזושהי דעה פוליטית, אולי יש לה. בטח לא התרשמתי שהם מתחפת גם ממה שקורה למרוקאים, מה שלא יפריע לצקצק בלשון אמר.
מצד שני אבל הם מנחים כאילו שמביאים להם את האייטמים ואומרים תהיו בצד הזה, זה לא כאן איזה... עזוב שזה מצחיק כאילו שמי שמגן כאילו כביכול אני מזרחי, כן? ומי שמגן עליי כאילו זה אשכנזייה שמדברת בשם כי היא במקרה מנחה את התוכנית. זה מאוד סברי מרנני כזה, פשוט ללכת כאילו, כן הם מזרחים, אבל לא מראים שום דבר שקשור לזה.
אגב, אני בכלל לא אמרתי על זה מגיע רעה ספציפית על מזרחים, כל מה שאמרתי אז, ואני לחלוטין עומד על דעתי, זה שאילו לא היו מחוקים את חוק השבות. ונותנים אפשרות לכל מישהו בגדר יהודי או מוצא יהודי בשנות ה-50 מדינות אסיה, בעיקר אסיה אפריקה, לא רק, אבל בעיקר מדינות אסיה אפריקה, לבוא לפה בלי שום סלקציה, אז הימין לא יכול לנצח בבחירות, וזה פשוט עניין של להסתכל על המספרים. אני במקרה פרופסור ואני גם שותף מחקר, אז אני יודע להסתכל על מספרים, אבל זה לא הסתכלות כזאת מורכבת, אני יכול תוך רבע שעה להראות לך איך להסתכל על המספרים האלה, ואתה גם כן תגיד שאני צודק. מי שמגיע לליכוד זה אנשים שההורים שלהם הגיעו לפה בשנות ה-50 ממרוקו, עיראק, טוניסיה וכן הלאה, לא היו מביאים אותם. כרגע במספרים כמו שהם כרגע מתחברים, אני לא רואה איך הליכוד יכולה לנצח את הבחירות.
מצד שני, העליות האלה, אתה יודע, הם לא באו בגלל היהדות הגדולה שעמדה מאחורי זה. היינו צריכים מספרים להתיישבות גם, זה הרבה... גם העליות של האתיופים והרוסים בסופו של דבר.
גם אותם אני לא הייתי מבין.
שהפנינו עורף אליהם אחרי שגרמנו להם לעלות, היה בקטע של אנחנו צריכים פה כמה שיותר אנשים לבסס את עצמנו.
תראה, אני לא חושב שאנחנו הפנינו עורף. אני לא חושב שהפנינו עורף, אני לא חושב שהיה צריך להביא אותם בצורה הזאת, אנבלוק. בלי לעשות סלקציה.
תראה, גם המרוקאים וגם האתיופים זה ישר לקרוונים ואוהלים.
איפה אתה?
אני, אתה יודע, נולדתי בארץ. אבא שלי היה כתינוק על הארץ.
איפה?
וואי, אני תמיד שוכח את השם הזה. שלוש
אותיות. מה אתה לא יודע איפה? אתה מגיע?
שלוש אותיות. אני לא זוכר את העיר, אני זוכר מרוקו.
פז.
יש מצב שזה פז. קצר, כן.
יותר טוב מהרי האטלס. אבל זאת אומרת, הוא בא לפה, כי הוא לא יכול לקבל ויזה לצרפת, אני מקבל ויזה לצרפת, כנראה שלא יתר לא רואים אותך במידה...
בשנים האלה שהם עלו, אני מסכים, בשנות ה-50. לא, קריית אתא. בלולו מהפעולה, דיברנו על זה לפני זה.
זה אותו דבר. אגב, קריית אתא, זה לא יהיה פיתוח, זה סתם דרק.
זה קריאה מתוך הקריות, אני לא יודע אפילו איזה חוקיות יש לתת לנו. מאז שאנחנו כופרית, שהיינו במפעל אתא האגדי, זה היה התהילה האחרונה שלנו בקטע הזה.
אבא, אתה אתא?
לא. אבא שלי היה אבל קבלן. כל החיים, כאילו, זה עסק משפחתי.
האמין בחשבונית?
כן, אנחנו לא מעלימים, אנחנו... אתה יודע מה?
לא, כי המסורת, תבין, אני אסביר.
זה לא יודעת שלא מסורת, זה לא שאתה צריך להפיח כסף מסוים כדי להגיד שאתה מעל
החוק. והערבים, הם פשוט... זה לא מתאים לתרבות שלהם, זה לא שהם מנסים להעלים מס. תרבותית, הם לא מכירים את המושג הזה שנקרא מס הכנסה, הם לא שומעים.
אני אגיד לך בכנות, אני אגיד לך את זה עליי. לי, אני עושה הכל כי עוזרים לי ואני משלם למישהו שיעשה את זה. לי אישית, קשה מאוד. אני חושב שלהרבה אבל גם, עם כל הבירוקרטיה, בשביל לנצח את הבירוקרטיה אתה צריך ממש להתעסק איתה, ולמי שזה לא חלק מהותי בחיים, זה קצת מוציא את הרוח מהמפרשים. בקטע של מס הכנסה, בקטע של כל דבר, עכשיו להתעמק רק...
מה זה מוציא את הרוח מפרסים? אתה פשוט גנב, אתה פשוט אנשים...
אתה גנב אם אתה לא עושה את זה. אני אומר שהרבה פעמים יש קושי בהתעסקות עם מס הכנסה, אוקיי? אני לא אומר שמי שיש להם...
כאילו, בא בן אדם ואומר לי, תשלם לי במזומן, בוא נותן לך חשבונית. זה בגלל שיש לו קושי
להתעסק עם חשבונית. זה גניבה, ברור לי. אני אומר שהתהליך של מס הכנסה הקיים, הוא בירוקרטית לא מותאם לכל האנשים שפותחים עסק עצמאי.
מדינת ישראל, מדינה מאוד
אני יכול להגיד לך שאני בתור סטנדאפיסט חייב לפתוח עסק עצמאי כדי לקבל את זה, כי אני חייב לתת קבלות.
נכון.
אבל זה גם מאוד סיזיפי לי ההתנהלות עם קבלות. אני נותן הכל ויש לי רואת חשבון ועוזרים לי ויודעים הכל. אני אישית, אם היית משאיר אותי לבד במערכה הזאת, הייתי אבוד.
ולכן אני חושב המון סטנדאפיסטים בשנים האחרונות, מה שאני רואה, מה שאני גם זוכר כשאני הייתי, התחלתי להופיע, בשנים האחרונות, סטנדאפיסטים מעדיפים להופיע במסיבות רווקות. למה? כי שם הם לא נותנים חשבונית. אני אישית לא, אני לא עשיתי פעם מסיבת רווקים או רווקות. דבר ראשון, עושים את זה כי רוצים לשמח חתן וכלה, נו באמת.
אני לא אומר את זה, אני דווקא בגישה הזאת איתך, אני לא עושה מסיבות רווקות כי קשה לי עם זה, קשה לי עם הפורמט. ואני אגיד לך למה הם כן עושים את זה, כי אף סטנדאפיסט לא אוהב לעשות מסיבות רווקות, הוא סוג של חייב, כי הוא עדיין לא עושה מספיק מהופעות. אז זה חלטורות שמכניסות עוד כסף למחיה. אבל כאילו, ברור שהתנאים של מסיבות רווקים רווקות זה לא אופטימלי ולא נהנים מזה ולא עושים מזה קריירה בשביל הכיף. זה כדי השלמות הכנסה, ויש כאלה שלא מתאים להם, הרבה סטנדאפיסט, אני לא יכול, לי קשה עם האווירה של זה, זה כאילו, אתה מרגיש כמו איזה פאפט, כי אין תנאים, והקהל לא מכבד את זה שיש הופעה, כל מיני דברים.
כן, מסיבות רווקות לסטנדאפיסטים זה החתונות לזמרים הים תיכוניים.
להבדיל אלפי הבדלות, כי אנחנו לא בלבל הזה.
כן, אבל העיקרון...
שחר חסון לדוגמה, לא יעשה מסיבות רווקות כנראה, אתה מבין?
אני מניח...
והגדולים בזמר המזרחי כן יעשו חתונות, ויתנו להם את המאה ומשהו אלף.
כי במסיבות רווקות אין את הסכומים האלה.
נכון.
אני לא פגשתי את שחר חסון בחיי, הוא גם לא מצחיק אותי, אגב. אבל אני חושב ש... ואני לא יודע עד כמה הוא מוכר את עצמו בשביל כסף, אני באמת לא יודע. אבל אני חושב שגם קשה להגיע לבדיקה של זה, כי פשוט במסיבות רווקות לא מסתובבים הסכומים שמסתובבים בחתונות ים תיכוניים עם זמרים.
זה בטוח, זה בטוח.
יכול להיות שמישהו היה מציע לך 100,000 שקל בשביל מסיבת רווקות, אולי כן היית הולך לעשות מסיבת רווקות.
חד משמעית, הייתי הולך לעשות גם הלוע של הר, הופעה אם צריך בשביל 100,000 שקל. יש סכומים שזה כבר לא משנה מה זה.
אוקיי, בסדר.
לא? אם הם מציעים לך תמורת 100,000 להופיע... במשהו שאתה, במקום שאתה לא אוהב להופיע בשביל 100,000 פעם אחת, זה החלטה כלכלית נכונה, עזוב את זה.
תראה, יכול להיות שכן, אבל מצד שני, אני לא הסכמתי, זה לא סוד, זה היה בתקשורת, אני לא הסכמתי להשתתף בהישרדות בשביל 250,000.
כי? ידעת שיערכו אותך בצורה...
לא, כי אני לא רוצה, לא מתאים לי התרומת, לא רוצה להיות אי בודד, לא רוצה לשבת עם אנשים מהז'אנר של... של סמיון ואיך קוראים לו? תרומי? תרומי? איך קוראים לזה עם השרירים?
מי של תרוני?
מה שאמרת. ואיציק זוהר וזה, לא רוצה. לא רוצה שהם יתגנו לי את המוח. לא יודע, אם היית אומר במקום 250,000...
הנה, בוזגלו עכשיו בהישרדות. היית יכול להיות איתו בזה.
לא, אני סרבתי, זה היה, אני חושב שזה אפילו היה העונה שלו, שזו עונה אחרת שאני סרבתי, כל זוכר איזה עונה אני סרבתי, זו עונת VIP, העונה שבעצם מצטלמת, שעכשיו משודרת, לא, זה לא העונה שלו, זו עונה קודמת, העונה שלו הייתה עונה קודמת. לא, אני לא עושה הישרדות, אני לא עושה אח גדול, אני לא עושה מרוץ למיליון, אני הייתי מוכן לעשות בשמחה את מחוברים, לא הציעו לי אף פעם, אני אומר בכנות, אני חושב שזה שגם מציעים לי זה הוכחה חדה וחותכת ומוחלטת, זה שמעת ישראל אין זכות קיום.
למדינת ישראל אין זכות קיום, כי לא נתנו לך לעשות את מחוברים.
נכון. מדינה שניתנת לעשות מחוברים ליצורים משמימים, כמו, אני יודע מה, איך קראו אלה מהבר, הזוג הזה מהבר. מיקי והשנייה, אלה מהבר.
מהבר?
כן, הוא חוזר הביתה שיכור, והיא רוצה להיכנס להיריון.
אלה ממחוברים, אני לא זוכר את
ה... כן, יש ביחד איזה 5 שנות גימות.
אני לא מכיר, לא מכיר את הנפשות הפועלות האלה שם.
לא מעניין, לא מעניין. אז מי שנותן להם איזה... תראה,
אנחנו חיים במדינת ישראל בפוליטיקלי קורקט הרבה יותר גדול, נראה לי, מבחינת ארצות הברית בהרבה דברים. קשה להגיד כאן המון דברים. בתוך זה, בתוך 2020, שכבר כל העולם הוא בעייתי כזה, יש מישהו שקוראים לו אמיר חצרוני, שאומר את מה שיש על ליבו. כשאני מדבר עם אנשים על אמיר חצרוני, אז זה או שהוא חולה נפש, או שהוא גאון. אלה הספקטרומים הקיצוניים שאני מקבל מבן אדם עליך, אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, אתה פרופסור לתקשורת.
אני פרופסור.
זאת אומרת, כנראה אתה גם יודע מה אתה עושה. אבל כנראה זה לא ברור גם לאלה שבצד שלך, נגיד את זה ככה. והשאלה אם זה הטרלה לשם ההטרלה והתחביב, או שאמיר חצרוני הוא כנה במקור שלו, כמה זה, מזה מתוכנן להציס אנשים, וכמה מזה זה כאילו
קורה? לא, דעות שלי, דעות אמיתיות. אני באמת לא חושב, אני חושב שחוק השבות הוא חוק גזעני ורע. גזעני ברור למה, כי הוא נותן מפרי יהודים. רע כי אתה הופך את ישראל לפח זמר אנושי של כל מי שלא, כל קזחי שלא מצליח לקבל ויזה לאירופה. אני באמת חושב שהסכסוך הישראלי פלסטיני הוא סכסוך מטומטם, לא מוצא שום סיבה בעולם שאני אלך ואתנדב לבזבז איזה שהם משאבים על כל מיני פסיכופטים שיש להם פטיש על קבר עשיו במערת המכפלה.
אבל זה כבר דת מול, אתה יודע, זה כבר...
זו דעתי!
זה מושרש בנו. לא, לא, אני יודע שזה דעתי.
מושרש אולי בך, לא יודע, אני לא בטוח שמושרש אפילו בך, בי זה בטח לא מושרש. אני חושב שהלכת לצבא זה דבר מטומטם ברמות על. אני לא אומר אגב לאף אחד לא הולך לצבא, כי אם אני אומר מי שהולך לצבא, זה בינת מישראל יש כל מיני חוקים, ובין היתר זה עבירה פלילית לעודד אנשים דפקט או להשתמט משירות חובה. אז אני לא מעודד, אני רק אומר שאני אישית חושב שזה דבר מטומטם ברמות, אני חושב שמי שמבזבז את זמנו בצבא, חסר לו בורג בראש, הוא רשאי לעשות את זה.
אבל מה,
אני אשמח נורא
גם
לראות אותו יושב
כאן, ישנים
בעד. אתה היית קרבי?
כן, כשאני הייתי בן 18.
כשאני הייתי בן... אפשר לצפות.
אבל מה זה פרייר? אני בן 18. אם אתה, אם מגדלים ילד מסוים, קודם כל לדעת ששלוש שנים אתה נותן כי כולם נותנים, אוקיי?
אתה עושה מילואים?
לא, כי אני פצוע, אני נכה צה"ל. אבל...
זה טוב, אתה מקבל את גמלה, זה כבר התחלה טובה.
לא, אני לא. קיבלתי, ואז הם החליטו שעבריתי יום בעיר אחד על סמך כלום. הם החליטו להוריד לי את האחוזים. לא, לא, מבחינתם זה בריא, אני בן אדם בריא, נודע לי 30% עם תקצוב של 3.5 לחודש. יום אחד, כנראה הברך שלי השתקמה בלי שאף אחד הודיע להם, והם הורידו לי את האחוזים. מפה לשם... ניסיתי לערר, ואז ירדו לי עוד 8% רק על העירוב, ומשם נגמר גם התקציב, ואני רק מוכר משרד הביטחון עכשיו.
אז, שלא... מה, אז כמה אחוזים יש
מחוזים? עכשיו יש 10%, אני מוכר משרד הביטחון.
זה כלום 10%.
זה כלום, זה לא נותן לך שקל, זה ההבדל בין 30 ל-10.
חיה משהו?
כלום, זה לא נותן לך, מוכר. אתה... מוכר זה אומר שאם תגיד שלום, אולי הם יגידו לך שלום חזרה ברחוב, זה המוכר שלהם.
כלומר, 10% נכות, אני לא מתמצא בחשיב ב...
כלום, כלום.
כלום,
כלום.
הבנתי אותך. ניסית ללכת לבנת מורה?
וקיבלתי גם צולבת מניסקוס, וגם אני קיבלתי אפילפסיה בצבא, אני אפילפט
מצהל. נו, מה לבנת פורן?
זה לבנת, אתה יודע, אבל זה הוצאות, זה הרבה כסף.
למה, לבנת פורן?
כי הוצאתי כבר על עורכי דין. אני מכיר, הייתי גם אצל עורכי דין על בסיס הצלחה, והייתי אצל עורכי דין על בסיס כסף, ושתיהם לא עושים עבודה טובה.
אבל כסף שילמת.
נגד משרד הביטחון, שילמתי כמו גדול. כי הייתי צעיר וחשבתי, היי,
לא,
נפצעתי,
נתתי
את חיי זה... בשביל המדינה, הם בטח ייתנו משהו חזרה.
לא, לא, אבל חייבתי אבל... לזה טעות שהיא הגיונית להבדין, להתנדב בחטיבת כפיר, ללכת בדרכו של הרוצח הנהלך אירור עזריה, שזה כמובן טעות גמורה, ללכת לתבוע את הצבא כשיש לך נכות, גם אם בסדר אתה נכשל כי אתה ניגף לפני מערכת המשפט שאוהדת את כוחות השחור, עדיין... מה שאתה עושה, זה החלטה שהיא סבירה. אתה יודע, לפעמים אתה הולך במסלול הנכון, וזה לא הולך, וזה לא הופך את זה ללא נכון. לפעמים אתה הולך במסלול הלא נכון, ואז גם אם זה מצליח, אתה יודע, זה כמו במתמטיקה, שאתה יכול להגיע לתשובה הנכונה, כי פשוט אתה עשית פעמיים, פעם הורדת 8, פעם אחת עשבת 8 בטעות, ויצא לך איזושהי תשובה נכונה, אבל אתה עדיין לא יודע מתמטיקה. פה הולכת לתבוע את מדינת ישראל, זה דבר נכון, מדינת ישראל היא מדינה שככל שאתה תמרות ממנה יותר כסף, אז ככה יש הרבה פחות כסף ולתת למשפחת נתניהו.
שוב, אם תצליח.
עכשיו אתה, כשלא נהיה כישלון מפואר.
בדיוק, זה העניין. אז זה מלמד אותך פשוט מאוד, ברור שזה מלמד לך אם יש עסק, כן?
כן.
אבל אני גם אומר מצד שני, כשאתה ילד בן 18, כולם מתגייסים, זה המדיניות, אין לך הרבה שיקול דעת.
זה לא
נכון. בדנ"א שלך לזה.
במוח.
אבל אתה צעיר מדי בשביל לחשוב בשביל
עצמך. מה, אתה רוצה כדי
שבגלל... אתה מסכים שאם היינו מתגייסים בגיל 30, אחוזי גיוס היו הרבה יותר נמוכים, כי כבר אנשים עם תבונה היו מגיעים להחלטה אם אני עושה את זה או לא עושה את זה, בגלל הנחות פוליטיות. ברור לי שהרבה מלחמות, ויש לי קרוב משפחה שנפל בצוק איתן, ברור לי שהרבה מלחמות קורות בגלל שיקולים פוליטיים, וברור לי הצביעות של הדבר הזה. צד שני, אלה שהולכים למלחמה האלה, הם ילדים שעדיין אין להם את המושג הזה. זה לא ארצות הברית שבו גם יש את הבעיות שלהם, כן? אם אתה מיעוט, אתה הולך כי אתה צריך את הכסף. זה לא מושלם אף פעם. כי להיות עם נשק ולרוץ למלחמה למות, זה אף פעם לא אבסולוטי.
יש גם כאלה שאוהבים את זה, אגב.
מה זה אוהבים את זה?
אוהבים את זה, יש כאלה שהתחביב שלהם זה להרוג ערבים, מה לעשות? יש אנשים שזה עושה להם פאן. אתה יודע, אחד מקבל אורגזמה ממין אוראלי, שני ממין וגינלי, שלישי ממין אנאלי, והרביעי מלהרוג ערבים.
נכון, כל אחד יש לו את השטיק שלו, זה בטוח.
עכשיו, הבעיה בשטיק הרביעי, שהוא שטיק שהוא מעבר לזה שהוא גם לא חוקי, וגם מייצר בעיות, בעיות פסיכולוגיות לדעתי, הוא גם מייצר בעיות דיפלומטיות לא פשוטות, זה בעייתי. אתה יודע, אנשים כמו אלאור עזריה וכאלה, הם מייצרים לנו, או ברוך הגבר,
אבל זה גם הרבה התוצאות של לתת נשק לילדים. לא כולם יתבגרו מספיק לעשות את ההחלטה הנכונה ברגע הנתון. אני נגיד, הבנתי מצד אחד את הכעס על אלאור עזריה, אבל מצד שני, גם להיות בלהט הרגע, לא הרגתי אף פעם אף אחד בלהט הרגע, אבל הייתי במצבים מסוכנים עם נשק, בקרקל, בנחל, הייתי בן גרעין, בנוער עובד והלומד.
כלומר, אז בעצם מה זה, אתה מספר סיפור אחר גם, מה שבעצם החלום שלך, אתה הגעת מהקריות, היית מרוקאי מהקריות, ואמרת, הסיכוי הכי טוב שלך לצאת עם בחורה, זה בקרקל.
נכון, לגמרי, נכנסתי לנוער עובד מלכתחילה
בשביל זה. אתה היית בקרבי של החנונים, בקרבי, לא בקרבי של החנונים שמחפשים
דייט. ובתור ילד זה כאב.
לא קרבי קרבי, לא היית צנחן.
אז אני אומר לך שבתור...
כי בסוף ישבת עם בחורה וביחד עשיתם מחסום, כאילו הורית מחסום.
אבל דור בן ה-34 יגיד לך תודה לאל שעשיתי את קרקל ולא את הגדודים, כי מה שקיבלתי בצבא היה הרבה יותר כיפי. מהגדודים, אבל דור בן ה-18 נקרא לו הלב כשהוא לא הגיע לגדודים, כי הוא כאילו לא נמצא ביחידות היותר חזקות ובקרבי היותר טוב, אתה מבין? וזה כל העניין של הגיל, גם עם אלאור עזריה, לשפוט אותו על זה שהוא חרה וזה ופה ושם, הוא עשה מעשה נוראי. אבל גם בלעת הרגע כשאתה בן 18 ועם נשק, אתה תטעה ביותר אחוזים ממישהו עם קצת ניסיון. וזה מה שאנחנו לא נותנים את הסיכוי, אנחנו צבא של ילדים, שאנחנו בגדול כל הזמן מכתירים את עצמנו.
כן, אבל העניין הוא שאנשים כל הזמן מסתכלים על השאלה כמה מקרים כמו אלאור עזריה יש, והתשובה היא מעט.
נכון.
מאידך גיסא, כמה מקרים יש של אנשים שבאים ואומרים, וואלה, זה לא המלחמה שלי, אני לא אסרב להתגייס, אני לא אבצע המרדה, אני אעבוד לפי הספר, קודם כל אני לא מתנדב לך, לא רציתי להתנדב לשום סיירת, כלומר כשיהיה יום גיבוש לסיירות, ריק. בית, אני עובד לפי הספר, אתה ביקשת שאני אפרק נשק, אפרק אותו לאט, 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 ואני אעשה את המסע הארוכות לאט, לאט, זה היכולת שלי, לא מתאים לך, תשחרר אותי, אני לא חייב לך כלום, את זה אתה לא רואה.
נכון.
למה אתה לא רואה? כי גדל פה דור מטומטם של אנשים צייטנים שעוברים שטיפת מוח 12 שנה בבית ספר, עם הורים שהם כנראה מטומטמים כמוהם.
כי הם עברו את אותם 12 שנים.
כן. והם לא הצליחו עדיין להפנים שהם בעצם עברו שטיפת מוח.
קודם כל, אני חושב שהתוצר הסופי שלנו זה בסופו של דבר מה שקורה עכשיו. הקורונה חושפת אותנו על כל כישלונותינו כמדינה, בסופו של דבר.
את חושב שהקורונה בעיניך, הקורונה קשורה ל... למיליטריזם הציוני? לא, אני חושב.
לא למיליטריזם, אבל היא כן קשורה לעובדה שכל המערכות עכשיו קורסות, ואז אתה מתחיל לחשוב מאיפה התקציבים והדברים האלה קורים. הכל מנוהל, אנחנו נותנים הרבה תקציב לביטחון, המון. יותר מדי אפילו יש שיגידו, אוקיי?
אוקיי.
ואתה רואה עכשיו שהעוגה ממש לא מחולקת, לא שווה, ואפילו לא הגיונית למצבים אחרים במדינה.
תראה. הגל השני של הקורונה קורה, לדעתי, בגלל הנחיות קפריזיות, לא ברורות, לא הגיוניות. אולי ברורות כן, אבל מאוד, לפעמים
המספרים
ברורות.
המספרים הם קטנים ברמות מטורפות של נדבקים לעומת החלטות גרנדוזיות לסגור שטחים ענקיים.
לא, המספרים של הנדבקים היום הם מאוד גבוהים. המספרים של המתים הם קטנים, המספרים של הנדבקים כן. הם מאוד מאוד גדולים. משהו קטנים, אתה...
לא, כשהתחילו לסגור ואמרו, נגיד דיברו על חדרי כושר, ואז ראו שיש 35 נדבקים בחדרי כושר. אז זו סיבה לסגור חדר כושר, חדרי כושר, על 1.5 מיליון משתתפים במדינה?
תראה, אני שואל שאלה נורא נורא פשוטה. תסביר לי אתה, למה חדר כושר אתה רוצה, אתה חושב ומשוקל לסגור, וקוסמטיקאיות ומעצבי שיער לא, כשזה פלוס מינוס אותו הדבר. עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה פה זה יושב קהל, יושב ציבור ושומע את זה. והוא גם כן מביא, למרות שהציבור הישראלי הוא ציבור מטומטם, להבין שאין הבדל מהותי בין חדר כושר לחדר טיפולים של קוסמטיקאית, את זה אנשים מבינים. ואז הם אומרים לעצמם, רגע, מספרים לנו סיפורי מעשיות, זה כמו שהיה בזמנו, כשהיה מלחמת המפרץ הראשונה, אז אמרו שתו מים ותשימו מסקינג טייפ על על החלון, כאילו שזה יעצור
דתי. זה כאילו החלטות מבועלות כרגע, לא על בסיס
היגיון. החלטות של קפריזיות, של לא הגיוניות, ואנשים לכן לא רוצים להישמע על החלטות, והם לא מאמינים. ואז מתחיל מצב של סוג של אנרכיזם לא בריא. יש אנרכיזם בריא, זה אנרכיזם לא בריא.
תראה, אנחנו גם מצאנו...
אנרכיזם בריא זה לא להתנדב לסיירות. אנרכיזם לא בריא זה להסתובב בלי מסכה. למה אתה עכשיו בלי מסכה? אולי יש לי קורונה.
זה נכון.
אז למה? את מי אתה דופק? דופקת, נגיד שאתה רוצה לדפוק אותי ושלהדביק אותי, נו יופי. אבל אתה דופק עכשיו את עצמך גם, בפוטנציה.
בפוטנציה.
נו, בשביל מה?
בגדול, אני אגיד לך מה, אני חושב שהקורונה מעבר לכל הסטטיסטיקות ממש מבלבלת אותי, ועוד הרבה אחרים.
אתה רוצה לחטוף קורונה? אתה רוצה שאני אזריק לך את הנסיון?
אני לא רוצה שתזריק לי את הנסיון, חד משמעית.
אז למה שאתה עושים מסכה?
כי פר, אני די חושב שאני אשרוד את זה ב-100%.
אבל למה לך לקחת סיכון? מה אתה מרגיע
לך סיכון? אני שם מסכה כשאני בחוץ כל הזמן בין אנשים.
אבל אתה שם מסכה כשאתה הולך ברחוב ואין רגש חיה, ואתה לא שם מסכה כשאתה יושב איתי מרחק של 2.5 מטר. מה לך? תביא מטר, איפה המפיק פה?
כי לפי נהלים...
תעשה טובה, תביא מטר.
אבל חצרוני, לפי נהלים זה המרחק.
יש לך מטר, יש לך מטר? מה העניין את
הנהלים? יש לך מטר? למה נהלים? אם רשמו לי שאנחנו יכולים להיות במרחק הזה,
זה לא מעניין אותך, אבל זו בדיוק הנקודה. מה, אתה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, תעבוד לפי היגיון, וההיגיון אומר, כשאתה יושב איתי במרחק כזה, שים מסכה! אלא אם כן אתה מרוויח איזשהו סכומי עתק בשביל לא לשים מסכה, בהנחה שזה לא קורה, שים מסכה.
אתה רוצה שאני אשים מסכה, אני אשים מסכה.
לא, תעשה מה שאתה מבין, כבר הרבקת אותי.
אז אוקיי.
אבל אני אומר, אתה לא הגיוני, ואתה גם לוקח סיכון על עצמך.
אני לא יודע כמה אני לוקח סיכון על עצמי. זה מה שאני מנסה להגיד לך.
אם אתה תחטוף קורונה, אז זה לא יהיה נעים, נו מה?
זה לא יהיה נעים.
הנה, כבר יש סטנדאפיסט אחד מזרחי, ליאור כלפון, חטף קורונה, אמר לא נעים.
נכון, לא נעים.
יש מטר? אין מטר, אה?
כמות נדבקים מטורפת, נכון?
נו.
יש כבל כמעט גובה 2 מטר.
זה 2 מטר כבל? בבקשה. תבדקו לכם,
כמעט 2 מטר.
תן לי.
מודבקים באלפים, כן?
אתה רואה? זה לא 2 מטר, אתה רואה ש...
מה, איפה זה 2 מטר? עד לפה זה 2 מטר?
אז אתה לא ב2 מטר אפילו.
פה זה 2 מטר, אני 1.80 מטר עליך.
אתה 1.70 מטר כזה.
1.70 מטר, כן.
בבקשה.
אני אשען אחור.
אבל אני אומר לך שוב, אנשים מתנהגים בצורה שהיא לא הגיונית.
אבל הנה, אנשים מתנהגים כמו שמסבירים להם. לי אמרו שזה המרחק שאני צריך לשבת.
אבל אתה צריך, אבל אתה לא, במקום להפעיל את ההיגיון, אתה נותן, אתה נשמע להוראות קפריזיות שנותן לך ראש ממשלה שהאינטרס היחיד שלו זה לשרוד בשביל לא ללכת דקל.
נכון. אתה רוצה שההיגיון שלי יסביר לך למה אני כזה?
כן, אני גם רוצה שההיגיון שלך יחזור לעבודה.
אני לא יודע אם הוא לא בעבודה כבר, אוקיי? אני יודע. שיש הרבה מספרים לדבר הזה, אוקיי? באלפים נדבקים, אוקיי? קשה, אנשים שנמצאים במצב קשה, זה ברמת ה-190 ראיתי בפעם האחרונה. אנשים מונשמים, זה פעם אחרונה שאני ראיתי, זה היה 43, יכול להיות שזה צמח קצת, אבל גם, האחוזים הם מפסיעים. כשאני מסתכל על מחלות אחרות, אני יכול להגיד לך, האחוז הבודד הזה שאני לא נזהר ממנו מדברים אחרים, הם בערך באותם אחוזים. כשאני נכנס כל יום לרכב שלי, אני ביותר סיכון למות. מבחינת הדבקות ואוכלוסייה וקשה ומונשמים, זה 0.00000, זה שיתקרב לפאי עוד מעט האחוזים שמתים בהם אנשים. בעולם יש 100,000+ מתים מתוך כמה אזרחים? 8-9 מיליארד, זה אפילו לא מאיים על האוכלוסייה. זה אפילו לא מאיים על האוכלוסייה מבחינת צמצום אוכלוסייה כמו שדיברנו עליו, אבל זה לא קורה.
דרך האמירות שלי שהן מעוררות... מחלוקת זה אמירות על סקטורים, על מגזרים, על עדות. גם בן אדם צריך אותו אכפת. מה אכפת לך מה אני אומר על התרבות המרוקאית? מה, אתה מחזיק תיק מרוקו בעיריית קריית אתא? מה זה מעניין אותך?
קודם כל, אנחנו אנשים אוהבים להיעלב. זה מאוד הקטע שלנו בשנים האחרונות כאנשים. להיעלב מכל דבר שאנחנו קשורים אליו. כי זה נהיה תרבות PC או כל הווקן שמדברים עליו, זה כזה, אני נאור, אסור להגיד יותר מדי דברים. בתוך העולם הזה יש את אלה שאתה מעצבן אותם, ויש גם, אתה יודע, אני רואה כל היום שאתה מעלה ארסים שמקללים אותך בסטורי או בלייבים ומנסה לנהל איתם דיון למרות הכללות ולמרות הזה, שזה מעניין. כאילו, למה אתה עושה את זה כשאתה יודע שמישהו הולך לקלל אותך בעשר שניות הקרובות?
אני גם לידי של קריאות שלו, אני רואה את האנשים האלה כסוג של החוליה החסרה בין האדם לשימפנזה הננסי, שאגב לא כזה קטן, השימפנזה הננסי הקונגולזי, הוא די גדול. זהו. אז אני לא, אתה יודע.
אבל למה מלכתחילה...
זה כמעט כמו לכל הכלב זכריה הגר של זכריה אסקי שהוא חטף אוכל, מה, כאילו, זה כלב, מה אתה יכול לצפות מבן של פועל ייצור מירוחה? מה אתה מצפה, כאילו? טמבל.
אז אתה אומר כאילו, בסופו של דבר זה לא מפריע לך, אתה נהנה מזה כאילו, מהאינטראקציה.
לא מפריע
או שאתה נהנה מהאינטראקציה, כי אתה בכל... אז למה לעשות לייבים כאלה מלכתחילה אם זה לא... אם אתה לא נותן מזה, זה חלק מהכאילו של...
אתה רואה את הטמטום הזה שלהם, אני חושב שהטמטום הזה שלהם הוא מצחיק אותי, כן, הוא מצחיק אותי הרבה פעמים.
היה לך גם בו לזמן.
דרך אגב, היום כשנסעתי, ואז מישהו מתחיל לעצור אותי, מבקש ממני סלפי, ואז הוא אומר, אני מעריץ אותך, אתה יודע שאני מתגייס עוד מעט לצבא, מה אתה יכול להגיד לי? אז אני אומר, יכול להיות שתישאר בחיים, יכול להיות שגור לא אכפת. וזה אומר, איך אחד בן זונה, איזה... למה אתה עושה סלפי? הרי אתה יודע מה הדעה שלי. ועוד הסתכנת בלחטוף קורונה. אני אומר אותי...
בוא נגיד, כן, הם יודעים שאתה תגיד את מה שאתה תגיד, כאילו, ומכינים בקנה כבר את מה שהם תכננו להגיד לך כשתגיד את זה. בסופו של דבר.
יכול להיות שאני מוציא ממנו את הסטנדאפיסט שבהם. הוא לא מצחיק.
אני אגיד לך את זה... רוב האנשים שהם יתחילו להגיד דברים בעייתיים, ויתחילו לעשות להם שיימינגים או יצאו עליהם או דברים כאלה, הם יגידו, אופה, זה קצת לא מקובל חברתית כל הדברים שלה, אני אומר, אני מקבל הרבה בקלש על זה, אני ארגע קצת לפני שיקרה משהו.
תראה, אני חושב שהבעיה שלנו זה שאנחנו נהיינו אובר רגישים. אין שום בעיה בזה. אותה כנסת שעשתה את כבוד אדם בחירותו ואת חופש העיסוק, גם היה טיוטה לחוק חופש הביטוי, והכנסת מתפזרה ו...
וואלה, אז בגדול אין לנו חופש ביטוי במדינה כחוק. זה יעדר, חוק.
אין, חופש הביטוי מעניין של הפסיקה. ואתה רואה למשל, תראה, את כל הדברים, את כל המנהג המגונה החדש של נתניהו ובני ביתו, לערוץ להגיש תלונות למשטרה, הוא אמר שאני אחסל אותך, סליחה, מה הסיכוי שמישהו ילך באמת לחסל את נתניהו כדי שהוא, כי בפייסבוק מישהו כתב, נתניהו יומך הגיע, נו באמת, פרופורציה, מישהו ילך לחסל את נתניהו בגלל זה?
וגם אני בטוח שזה לא בן אדם אחד ביום שכותב את זה בפייסבוק, כאילו, בוא, עכשיו גם כולם מתוסכלים.
אבל...
אין לך פייסבוק. החרימו אותך לנצח מפייסבוק? אז כאילו לא ניתן לגישור בכלל?
זה לא ניתן לגישור כי הם לא מוכנים להתגשר.
מה זה אומר? פסק דין.
כתבתי את פייסבוק. הם לא אומרים מוכנים ללכת לגישור או לפישור, או אני הראיתי כל מיני הצעות שאומרים בואו נחזיר את הדף. נשאיר את הסוגיה מי השם פתוחה, בלי להכריע אם עברתי או לא עברתי על החוק, לא נעשה פה קרנבל תקשורתי, וזהו, הם לא רצו. אז בית המשפט יכריע. יכריע, כאשר יכריע.
באינסטגרם אתה יכול, הם בסדר עם זה.
כן.
מוזר.
סלבי. אגב, אבא דיבר צרפתית?
לא, מרוקאית.
טוב. קשה עוד אגדת עם ש... חוץ גם איתו לידנו, אף אחד שם לא דיבר צרפתית.
תראה, היום במרוקו מדברים צרפתית, לא מרוקאי.
היום במרוקו מדברים ערבית, אז אולי דיברו קצת יותר צרפתית.
אני לא יודע, סבתא שלי תמיד אומרת שמאז שהיא חזרה בשנים האחרונות קשה לה, בגלל שזה הרבה יותר צרפתית ממרוקאית, ממה שהיה פעם.
סבתא לא דיברה צרפתית.
לא.
אתם הייתם פשוט פשוטי עם, הייתם פשוטי עם.
לא יודע, אני תראה, כל מרוקאי שומע בסיפורים. שהיינו כסף ומשרתים וויתרנו על כל זה והגענו לכאן.
והגעתם לקריאת
אז עזוב את זה שסבא וסבתא שלי הגיעו להישגים יפים מאוד בארץ מבחינה כלכלית, כן?
גם היו
אז
קברנים?
אז אני די מאמין להם.
גם הם היו קברנים?
כן, סבא שלי התחיל את כל הקטע, ואז דודים שלי התחילו את המסע,
המשיכו במסע. אתם משפחה במסור. של אנשים, אתם משפחה שמדורי דורות בונים...
אנחנו בנינו את הארץ הזאת במו ידינו.
בניתם את הקריות.
בדיוק. בנינו חזקים מאוד בקריות.
ואתה הפסקת את המסורת.
אני, כן, הרבה כאבי לב, הרבה ויכוחים, וקשה מאוד למישהו...
יש רגע, יש מישהו במשפחה שממשיך? אח שלך, משהו אחר?
כן, אחי, יש לו את הבית מלאכה שלו ועבד בכל זה. יש לי הרבה בני דודים שמתעסקים בזה ולמדו הנדסה אזרחית וכו'. ממשיכים את זה, תראה, הרבה
ממשיכים. גם אתה הלכת להיות סטנדאפיסט?
אני חושב שאתה הולך להיות סנדאפיסט לא בשביל הכסף וההצלחה המסחרת שאתה מקבל מזה, אלא כי אני אף פעם לא הייתי מישהו שמאחל לעצמו להיות, הייתי עכשיו בקורונה, בסגר הראשון, עבדתי במפעל של אחי. עכשיו הייתי צריך את הכסף ואת העבודה, אבל כל יום שקמתי בבוקר והייתי במקום מסוגר ועשיתי דברים כאלה כל יום, אז הנשמה הולכת, ואומנים לפחות, מהתחושה שלי ומי שאני מכיר, ברגע שאתה לא עושה משהו שעושה לך טוב, הכסף לא מעניין. אני לא יכול לעשות משהו שמכניס לי קצת יותר, אם אני לא עושה את מה שאני אוהב. וככל שעבר יותר זמן, התחלתי תואר בחינוך מיוחד, באורנים, והלך לי אחלה בשנה הראשונה. ובסוף השנה הזאת אמרתי, לא, אני עובר לתקשורת, אני חייב לעשות את מה שאני אוהב. אני חייב לעשות את זה.
בכל מקרה, אני לא בוא נזרסית.
מזרחים מהפריפריה, פסיכומטרי נמוך, האמת שגם לא עניינתי כי ידעתי שאני הולך לחינוך, אמרתי שזה גם אבסורד, כן? אמרתי אני לא צריך פסיכומטרי גבוה, אני הולך לתואר בחינוך. ובאמת עשיתי את הציון שהייתי צריך בשביל להתקבל לתואר, כי הייתי מאוד ממוקד, מה אני צריך את כל השאר? לא שבתקשורת ביקשו איזה תנאים גבוהים יותר, כן? אבל עשיתי פסיכומטרי, אפילו לא למדתי, ידעתי שאני צריך איזה 500, אז פשוט ניגשתי והוצאתי, לא יודע,
500. אחד באמת שאת חושבת, התחלת לשאול אותי על הפרסום שלי, מה התחיל, בעצם כשאני חושב על זה, אז השערוריה התקשורתית הראשונה שלי הייתה עוד הרבה לפני סילמן, הייתה דווקא קשורה במכללה שאתה למדת בה.
מה?
היה לי מה, אנשים כבר שוכחים, אבל בשנת
2009... סיימת ב-2009, סיימת לעבוד.
סיימת ב-2009, נכון. ב-2006 אני כתבתי מאמר שנקרא מי צריך מכללות, שבו אני מציע לסגור את המכללות, סטודנטים ששווים לקחת אותם לאוניברסיטאות, לחבר את המכללות לאוניברסיטאות, סטודנטים ששווים שווים, ואלה שלא שווים שילכו לאורט ללמוד קוסמטיקה רפואית ובניית ציפורניים, וזה הביא אותם לעשות לי שימוע לפני פיטורים. ואני תבד...
כן, בעצם אמרת
מכללות... הוא מתוותר אותי גם, ואז אני הלכתי לבית משפט, אמרתי, זה חופש ביטוי. כן, אני חושב שהמכללות מיותרות, זה לא אומר שאני לא יכול להיות מרצה טוב, אני יכול להיות מרצה טוב, אני יכול להיות חוקרת, אבל אני חושב שהמוסד הזה, מעצם היותו מכללה, איננו ראוי. אגב, היום אני רואה טיפה יותר גמיש בדעתי, אבל אני עדיין חושב שיש בארץ עודף אקדמיזציה. אני חושב שהייתי מהראשונים שאמרו ש... יחסית מהראשונים שאמרו שיש פה יותר מדי אנשים שלומדים לתואר, פחות מדי כאלה שהולכים להיות מסגרים בקוסמטיקאיות.
נכון. גם אלה שהולכים להיות, אגב, יוציאו תואר במשהו שלאו דווקא רלוונטי למה שהם עושים, ואז יוציאו את התעודה שלהם לקוסמטיקה ו...
בעיה.
זה כל העניין. כמו שתייקת אותי בסטורי עכשיו, הברמן והזה, זה נכון. עשיתי תואר, נכון, אני אומר, אני עשיתי תואר. אני יודע מה המקצוע שלי, אני יודע איך אני רוצה שהעתיד שלי יהיה. אבל בסוף היום,
במציאות
הזאת, בדיוק, יש לי חלום להיות במקצוע. כשיש תביעות ויש כל מיני דברים כאלה, אתה רוצה להתפרסם? אבל מצד שני, אנשים שאתה תובע ורב איתם וזה ופה ושם, אז אתה יודע, יש תמיד מדרגה אחת של למעלה, שתי מדרגות למטה.
אוקיי.
מה, איזה אינטרס תקשורתי יש בזה, כאילו? כי מצד אחד...
אין אינטרס. תראה, אני לא מוכן למכור, באותה סיבה, יש דברים שאני לא מוכן לעשות בשביל תוכנית. אני לא מוכן ללכת להישרדות רעך גדול כל התוכניות הריאליטי האלה שמתייחסות אליך כמו אל... שפע ניסויים במחקר של דן אריאלי, זה אחד. אני לא מוכן להגיד דברים שהם מנוגדים לדעתי. אין לי בעיה למשל לפרסם גופים שאני מתנגד להם, אבל בגלל שאני אומר לדעתי, עשיתי בזמן הפרסומת לחברה לבנייה בשטחים, פרסומת שמאוד הצליחה. עכשיו איך? כי אני אמרת שם את דעתי, זה שהמישובים האלה הם צריכים פינוי, אבל מסתבר שכשאני אומר את זה, אז אני מביא קליינטים. אבל אני לא אגיד דברים שאני לא מאמין בהם. ואני לא מוכן, פשוט מאוד, ללכת ולעשות מעצמי משהו שאני, לכן אמרתי שאני לא אוהב את ה... התחלתי שיחה, אמרתי, אני לא אוהב את ה... את אותו, אותה כתבה שעשיתי למימונה, כי שם אני לא באמת הייתי... למרות שלרגע אחד, גם שם אתה תראה אותי על האוכל, אני אומר, לא יותר מדי...
ראיתי את הכתבה, ראיתי את הכתבה.
איכשהו אני יותר מדי, עשיתי גם יותר מדי הנחות למרוקאים.
הנחות למרוקאים?
כן, אוהב את התרבות שלהם. אוהב את זה בגלוי.
אתה לא מתחבר לתרבות המרוקאים. אבל זה היה כאילו סולחה, אני בלהגיע למימון הזה היה התפשרות כאילו מאינטרסים אחרים ואתה מתחרט על הסיטואציה הזאת, כאילו לא נשארת נאמן לעצמך.
כן, זה לא טעות גרנדיוזית, אבל בדיעבד לא הייתי צריך לצלם את הכתבה הזאת.
וזהו, מעבר לזה... אתה לא מתחרט על דברים שאתה אומר.
אני מתחרט שלמדתי עשיתי דוקטורט תקשורת במקום דוקטורט ברפואה, אני מתחרט על... על זה שנשארתי בישראל כשהיה לי מלגה בארצות הברית, הרבה דברים, אבל הופעות בתקשורת. לא, יש דברים שאני לא אעשה, ואני מוחרם בתקשורת, מכיוון שהשכבת מקבלי ההחלטות, שאתה פחות או מכיר אותם, כי זה אנשים שלמדו איתך, זה כל מיני מרוקאיות שמנות, מבית מסורתי, פמיניסטיות עם שפה, ויש לי לא צחק את זה, אז אני לא בעיין בטוב, ולכן הם לא יזמינו אותי לתוכניות, הם פשוט לא יזמינו אותי, אני יודע שיש איקס על השם שלי, איקס מוחלט, יש מקומות שהאיקס הוא יותר חזק, יש יותר חזק, נגיד הכי חזק בתאגיד, בתאגיד מאז שקם התאגיד, לא רק שלא יזמינו אותי לשום דבר, גם לא ברדיו, לא בפוד, לא בכלום, גם לא ידווחו על משהו שקשור בי. לא יהיה לפחות משהו קשור, גם אני לא אפרסמו אותי.
למרות שלא היה לך טאקל איתם, או שהיה.
תראה, דעתי על קוגרינס ידועה. אני חושב שזו תעודת עניות לטלוויזיה שעיוור מנהל אותה. אחת משתיים, אם הוא עיוור אז הוא לא יכול לנהל טלוויזיה, כי הוא לא יכול לראות תוכניות. ואם הוא לא עיוור והוא מקבל כסף כעיוור, אז בוא נבדוק מה קורה במערכת הרווחה, בוא נבדוק למה הוא מבקש תעודת עיוור כאשר הוא בעצם יכול לראות טלוויזיה.
אתה אומר שזה פה הבעיה שלך.
בעיה מאוד חמורה, אבל אני לא אמצאת את זה, זה אותו דבר כמו ש... מה אמרנו שהבן אדם אומר את זה על...
דן אריאלי, מה?
דן אריאל אומר את זה על עצמו, כן. אז אדון קוברנט, יש לו תעודת עיוור. הוא אומר את זה על עצמו.
אבל יש תעודות עיוור שהן לא 100%, שהן על 40%.
אבל בא בן אדם ואומר, יש לי תעודת עיוור. אני שואל אותך, אחת משתיים, אם אתה עיוור, איך אתה יכול לנהל טלוויזיה? איך אתה יכול לראות את התוכניות שאתה מנהל אותן? ואם אתה לא עיוור, אז איך אתה מעז לבקש תעודת עיוור וקצבאות? שבאים באות את כל מיני קצבאות וכל מיני הטבות? איך?
קודם כל, אם הוא עיוור, זכותו.
זכותו להיות עיוור, ואני מאחל לו שיראה, אבל אני חושב שעיוור לא יכול להיות מנהל טלוויזיה.
אבל זה תלוי במבחן הניהול בסופו של דבר.
אני חושב שבן אדם עיוור לא יכול לנהל תוכניות טלוויזיה שהוא לא יכול לראות אותן.
אבל אם הוא מנהל טוב בסופו של יום, כי נגיד עכשיו אני מסתכל על כאן, תכלס טוב.
תחשוב על כלב נחייה שלא יכול ללכת, הוא נחה.
אני מבין את המטאפורה, אבל השאלה העובדתית בשטח, אני יכול להגיד לך שמאז שכאן נפתח, מבחינת תוכנית, התוכן שלהם מדהים בזמן מאז שהוא נפתח, לעומת מה שהשווית את החינוכית.
מערכת החדשות שלהם היא לא הותירה שום חותם, אין שום סקופים, שום דבר, אפס מאופס. ובשביל זה בעצם, זו המטרה הראשונה החשובה ביותר של שידור ציבורי, שיהיה חדשות שהן לא תלויות במפרסמים, ולא תלויות בלחצים כלכליים, ומערכת שדורשתות פשוט לא קיימת, לא סופרים אותם. אם יש לך איזשהו ידיעה או איזשהו אייטם או זה, אתה בכלל לא סופר אותם, לדעתי אתה תלך לפרסם את זה בוואלה ניוז לפני שאני עוד רוצה טלוויזיה, תלך לוואלה ניוז, תלך למעריב לפני שאתה תלך לכאן. זה דבר ראשון. לגבי התוכניות שלהם, אז כן, יש להם תוכניות בסדר, יש להם סדרות בסדר, לא יודע אם באחוזים יותר גבוהים מאשר בערוצים אחרים. אבל למה אני צריך לממן את כל זה? זה כל כך מוצלח? שיממנו את זה.
זה יותר מוצלח מהקודם. אני לא עכשיו אגיד הם גאוני על, אבל זה כבר יותר טוב.
זה יותר מוצלח מהקודם, אבל בקודם הייתה לפחות איזושהי פנייה לקהל מבוגר שכך אולי לא מוצא את עצמו בטלוויזיה. נגיד אנשים כמו אבא שלי עד שהוא נפטר, שלא מתאים להם כל הקצב המהיר וכל זה. בן אדם בן 85, מתאים לראות את חיים יבין, דניאל פאר, דליה מזור, וזה.
לא, אבל הם הציבו את זה.
פתאום אתה דופק להם.
נכון, הם החזירו אותי.
אבל מי צריך אותך? אתה, יש לך מספיק.
למה? כמוני יש מלא.
אבל יש אנשים שרוצים לראות את זה, שוב, כמוך יש מלא, אבל כמוך יש אלטרנטיבה בהמון המון ערוצים והמון המון אופציות.
לא.
ואבא שלי, איפה הוא יקבל את שרי רז?
תופתע, באיזה ערוץ טלוויזיה יש תוכן שמיועד לסטודנטים סלש בני 30 סלש זה שמחפשים תוכן עמוק יותר. נטפליקס, נכון. הארץ לא מדברת אלינו.
יוטיוב מלא, ערוץ טדי, שמדי, כל מיני כאלה, מה חסר?
נכון, לא חסר אותם, אבל זה ערוצי נישה שהם גם לא עושים כזה שירות טוב לנו. זה תלוי מי. וכאן אני יכול להגיד לך שהדיגיטל שלהם, שהוא גם אנטי-ממסדי, שזה עוד הזיה, שהוא כאילו הולך נגד הזה, הוא מבקר פתאום. זה הפעם הראשונה שראיתי ערוץ שנותנים לו תקציבים מבקר.
מבקר את מה? מה הביקורת הדגולה שלך שם?
אתה צריך לראות הרבה פרויקטים שם, אני יכול להראות לך. ראית את שם טוב הבי של תומר בר וכל ה...
זה לא הצחיק אותי.
זה לא משנה אם זה לא הצחיק. הייתה שם ביקורת ואמירות שוואלה לא היה לך לפני 10 שנים, מישהו היה מעז להגיד דבר כזה בחינוכי. לא ממזים לשים חברי כנסת כחזירים או דברים כאלה, ממשלה וכאלה. יש בזה ניצוצות, היהודים באים.
היהודים באים,
זה משהו שהיה מאוד ביקורתי.
היה בערוץ אחד לפני
שם. לא נכון, הוא התחיל בכאן. הוא התחיל
בכאן.
אנחנו נבדוק את זה, לדעתי הוא התחיל בכאן.
בדעות מוחלטת. אני הייתי שם דמות, אני יודע.
כן? חיים אנחנו נבדוק, אוקיי.
היהודים באים התחיל ב...
אבל זה מבחינתי תחילתו של המהפך הטוב של...
אבל זה לא תוכנית שהייתה שיוצרה עבור זה, והסדרות שלהם, תסלח לי, הם ברובן המוחץ, לא תראו שם חותם, הייתה שם סדרה מונה, אתה זוכר אותה, יהודיה, ערבי, ביחד, זה... לא זוכרים.
הכי חזק שאצלי זה דוקותיים ו... היהודים באים, קופה ראשית, שהיא לא רעה.
קופה ראשית התחיל לפניהם.
מתי? איך? אני ראיתי את זה רק בכאן, לא ראיתי את זה קופר. אז משהו השתנה, כאן גרם לנו לראות את זה בגלל הדיגיטל. אני אומר, כנראה.
אבל למה אני צריך לשלם על כל זה? אם זה כל כך טוב, תן לי כל
פעם. למה אני צריך לשלם על כל זה? זה שאלת השאלות כשאתה חי במדינת ישראל.
לא, אבל תראה. ברור לגמרי למה אני צריך לשלם על בריאות. כי זה איזשהו משהו ברמה מינימלית שהוא חיוני. למה אני צריך לשלם על אדון זילברשלג שיעשה חוכמס? זה שאלה שאפשר לדון בה. הנה, עובדה שזילברשלג פרש, ואנחנו ממשיכים לחיות לגמרי לא רע. אתה יודע, משהו השתנה בחייך,
אז אולי גם עם ביבי יפרוש אנחנו נסתדר, עם זילברשלג.
כן, פרש, והחיים ממשיכים.
אחרי מלך אחד, נו, אולי נחיה בלי עוד מלך. זה לא...
לא יודע, אגב, למה הוא פרש?
מה? העניינים שלו, אני גם לא עוקב.
פרש, לא, נעלם כזה, די נעלם. אבל אתה מבין, כי אתה חושב לבעל, האם חייך יידרדרו באיזושהי צורה מאז שהוא פרש מכאן?
לא, זה לא היה, אני אוהב אותו מאוד, אבל אישית אני לא ראיתי ספציפית את כל הדברים האלה.
אוקיי, גם אני לא.
אבל רק את התוכניות.
גם אני לא.
ואני רוצה לקראת הסוף ככה לדבר איתך על איזה
החלטה שלך. מזכיר לך שמחרימים אותי all over.
מחרימים אותך all over? אני יודע שמחרימים אותך all over.
מהדרג הנמוך ביותר ועד הדרג הגבוה ביותר. קודם אני אגיד לך עוד איזשהו סקופ. כשהיו בשלבי הקמה, אני הייתי מועמד להיות אחד הטלנטים שלהם, בדיגיטל. ולמעלה למעלה, תחשוב מי יושב למעלה מאוד, שם וטו, ברמה שהבן אדם לא ענה לי למייל. למייל הוא לא ענה, לא ענה, קיבלתי את מכתבך, הוא פשוט סירב. המניה כזה, הלוואי שיאבד את ראייתו, הלוואי, אני מתפלל וזכותי להתפלל.
יש לך קטע עם ראייה של אנשים.
כן. כי אני לא עיוור, רובינג' אני טלנט, הוא עיוור.
אז אתה רוצה בעצם שהעולם יבין כבר שאתה טלנט, כאילו, שכאילו...
אבל הבן אדם יש לו משכורת ממשלתית, יש לו חובה, אתה מבין?
אבל יש לו גם פחד, אנשים חזקים ממנו שמשלמים לא אומרים את זה.
תראה, עובדה שאני לא אומר את זה על קשת. קשת זכותם להחרים אותי, לנהל מולי משפט, זה כסף של תשובה, נכון שתשובה לוקח את הכסף ממני, אבל עדיין הם יכולים, מקובל יש שהם יחליטו לך את זה, אבל שונים הדברים שמדובר בכאן, כאן זה כסף ציבורי, ואי אפשר לקחת כל הכסף הציבורי, ולתת אותו לכל מיני דוס הלך, לעשות כאילו יענו אפליה מתקנת, כל מיני דוס הלך פמיניסטיות. לא רוצה חן בעיניי, אם המוכרת בגדים הפרסית.
אבל הדוס הלך הזה משחק את המשחק שלהם, ואתה לא.
אני לא אשחק, אני לא אשחק. אני אגיד לך איזה משחק, אני כן אשחק, אני אגיד לך מה הפנטזיה שלי. בית הדין הבינלאומי בהאג, מחפשים ישראלי שיעיד על פשעי המלחמה של מדינת ישראל, ואני בא לשם על חשבוני, לא מבקש
שיעיד. אבל איך אתה יכול להעיד? לא היית שם בכל הפשעי מלחמה.
אני העיד.
אתה בתור צופה מהצד יכול להעיד?
כל העדים במשפטי הנאצים, כמעט רוב העדים במשפטי הנאצים לא היו עדי ראייה ישירים. אף אחד שם כמעט לא היה עד ישירה במשפט אייכמן, מה שאייכמן ספציפית עשה. אבל הוא אומר, אני הייתי באושוויץ, אז אני אספר לכם.
אני הייתי בישראל שזה קרה, אני יכול לספר.
אני הייתי כשקומרינס לא נתן לי תוכנית טלוויזיה, אחר אני יכול לספר לכם מה שקרה.
וב-2017 התחלת לעשות סטנדאפ.
נכון.
אני אזכיר לך את זה. כי בתור מי שגם התחיל שנה אחרי לדעתי גם סטנדאפ, זה סקרן אותי, כי אתה, יש לך, אתה פרופסור, יש לך את העבודות שלך, אתה עשית הרבה הופעות בטלוויזיה. בשלב הזה להתחיל לעשות סטנדאפ, זה כאילו החלטה מפתיעה, לפחות כאילו...
לא, אבל זה לא מופע סטנדאפ רגיל, זה מופע שהוא הרבה יותר קברט פוליטי, הוא לא, אני לא מספר...
כן, זה אמירות שלך מול קהל, זה סטנדאפ שלך, אין בעיה.
כן, זה אמירות מול קהל.
זה הסטייל שלך.
ואגב, גירשו אותי מהמועדון שלך, המועדון שאתה עובד בו, גירש אותי.
הסטנדאפ פקטורי?
הסטנדאפ פקטורי גירש אותי, זה גם מופיע באייטם בתקשורת, אני לא מגרש.
באמת? זה היה באייטם בתקשורת?
באייטם בתקשורת, בגלל זה הוא גם סנה אותי. מה שקרה, אני צלמתי, אני צלמתי אז בהר הרצל. היה צריך להיות הופעה בערך חודש לפני שזה. לא התחלנו עדיין למכור כרטיסים. ואז אני מקבל ממנו הודעה לא ישירות, אלא דרך הטבח, אם אני לא טועה, דרך הטבח או דרך הברמן.
מי הטבח, אלוויס?
לא אלוויס, אחד אחר שעבד שם בתור ברמן. אוקיי. זאת אומרת, זמנך, שהם לא מוכנים שאני אופיע. ככה הוא מודיע לי את זה, ואני מאוד זעמתי, כי זה, אני אמרתי, תקשיב, אם יש לך בעיה של ביטחון, בוא נדבר, נראה כמה אנשי ביטחון צריך לזכור, אני אשלם את אנשי ביטחון ברמה העקרונית. ובכל מקרה, אתה הולך, אבל לא, זה הרבה יותר חמור מזה. אני ראיתי, איך זה עכשיו איתו נזכר? שאלו אותי מתי ההופעה אם אפשר לקנות כרטיס, אז אני אמרתי להם ביום הזה והזה והזה. אז הוא אמר לי, אבל מופיע שם ערב בדיחות של נרקומנים, מה שהם קוראים שם סטנדאפ סמים, איך קוראים הדבר הזה, ערב בדיחות נרקומנים?
של עם הקנאביס, משחקי הסאטלה?
משהו כזה, כלומר הוא החליף אותי בלי להגיד לי אפילו.
אוקיי, היית אמור להיות במשחקי הסאטלה?
לא, אני נראה כמו נרקומן.
משחקי הסאטלה במקום ההופעה שלך.
בלי להגיד לי.
אוקיי, סבבה.
ואז עשיתי לו אייטם, הבאתי אליו את האייטם.
מה האייטם, שהוא החליף לך את ההופעה כאילו?
אמרתי שפקטורי עדיף נרקומנים על פני פרופסור. אני מחבר את אחרת הטעם, ואני קורא לכל צרכני הדולן בעיירות הפיתוח לבוא בהמוניהם להופעה.
ומגיעים בהמוניהם להופעות אצלנו. כל צורכי ה... זה גם בשכונה לא פשוטה, אז אתה יודע, זה כל ה... אז הם באים מקרוב. תתביישו לכם הסטנדאפ פקטורי, תתביישו לכם. אני מוקיע אתכם בתור עובד פקטורי. אני מוקיע אתכם, וכל מי שאשם בזה אני בז לו.
הרגע איבדת את מקום עבודתך.
בסדר, כולה ברמן, לאן הם יכולים להפיל אותי?
אתה יודע
לעשות... אני אלך למתחרים.
אתה יודע לעשות כל הטריקים האלה בתור ברמן? של כל השור...
לא, אני יודע נטו למזוג את המשקאות, ולפעמים אני אשכח חלק מהם ואני אשאל את זה שלידי. זה ברמה הזאת, אני מאוד פונקציונלי, בלי כל הרושם. לא הוכשרתי בחיי להיות ברמן, אני הגעתי לסיטואציה. בדיוק. לא הלכתי לאימונים, פשוט כזה ג'גלגתי את זה. קיצר, אני חושב שהגענו, קצת עברנו את השעה, נכון? אני רוצה לסיום, תראה, לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, אני שאלתי בפייסבוק שלי ובאינסטגרם שלי, אם מישהו רוצה לשאול את אמיר חצרוני שאלה, מה הייתה השאלה הזאת, בסדר? עכשיו, אני לא בדקתי את התשובות. אני לא יודע עדיין, אנחנו נקריא עכשיו, אתה תענה על השאלות ששואלים אותך. נוריד את כל הכללות, אני מניח שיהיו הרבה הודעות פחות זה, ונשאל את אלה שהן יותר קונקרטיות שאפשר באמת לענות עליהן.
בבקשה.
הנה, בוא נראה. איך שרדת את הנפילה להר געש אחרי שהורדת לפרודו את האצבע? אוקיי, מוזרים מאוד. איזה מרכך אתה משתמש?
שמפו זנב הסוס וגם מרכך של זנב הסוס. אגב, זנב הסוס זה לא זנב של סוס, זה צמח.
אני מניח ש...
זה צמח שנקרא הורסטייל, זאת אומרת, הוא גדל באירופה.
אוקיי, אז זה בטח יקר, אתה צריך לייבא את זה, לא?
לא, זה, אם אני אביא את זה במיוחד, אז יותר מאשר יקר, זה מסורבל. אבל בטורקיה זה עולה משהו כמו 15 שקלים בגבור, פחות.
אז בטיולים שלך לטורקיה...
אני עובד שם, אני פרופסור שם, זה לא בעיה להשיג.
זהו, מה עשו לך בילדות? יש כאן כמה שאלות, אז תמקד את זה בכל זה. אפשר להאשים את ההתבטאויות שלך בילדות?
אמין, האדם תבנית נכון על ידו וכן הלאה, אבל אין איזשהו משהו מסוים שאני יכול להגיד לך, כי אני מצפה איזושהי חוויה שבו אנסו אותי מתנחלים ולכן החלטתי להיות נגדם, אז...
אני חושב שהרבה רוצים להאמין שמשהו כזה קרה כדי לתת אישור לזה שאתה ראה זה. למה עוד לא ירדת מהארץ כמובטח? לא הוגן שרק אנחנו נהנה מכל הטוב הזה. תעניק מעצמך גם לאחרים.
ככה, א', סבלנות. ב', אני כרגע פה בישראל מסתם מטעמי ביזנס. יש לי בניין שאני מרים בדרום תל אביב, וכל עוד לא יהיה מורם, אז...
אתה גרת בחול כמה שנים גם.
אני גרתי בחול, אני גם עכשיו גר חלקית בחול. אני פרופסור בטורקיה. אני אגב מוחרם גם באקדמיה בארץ. עכשיו... מוחרם למדי. אני מניח שזה יקרה,
חשבת פעם לרוץ לראשות הממשלה?
לא, אין לי שום כוונות פוליטיות, אני לא מתאים לפוליטיקה. זה כמו, שוב, כמו האח הגדול, יש דברים שאישיותית אני לא מתאים להם. אני לא מתאים לשבת בבית האח הגדול, אני לא מתאים לרוץ בהישרדות בכל המשחקי ג'מבורי, ואני לא מתאים לפוליטיקה. אני גם לא יכול כל הישיבות האינסופיות האלה ארוכות עם...
זה גם לחייך להרבה אנשים ולזייף הרבה דברים, אני לא יודע
כמה. לא, בוא נגיד שאתה אומר לי לך הקדנציה, אם כבר אז היה רק לך הקדנציה אחת ותתפרע, אבל עדיין הצורך לישיבות אינסופיות ארוכות, ישיבות פרלמנט אינסופיות על שטויות, על כל מיני פרוצדורה וזה, זה לא... זאת, זה לא אני. לא מתאים.
עכשיו אני משנה את זה מפייסבוק לאינסטגרם, כי זה תמיד שונה בשאלות. אני מדלג על הרבה מאוד...
קריאות?
הרבה מאוד, כן.
תן כמה קריאות.
בוא נלך. הייתי שואל אם הוא מכיר את אבא שלו, למה הוא נראה כמו ערבוב של איזה 9 עדות. לא, הם לא טובים בכללות. למה אמא שלך זונה זה איזה 15 כאלה, אז אני אשים את זה תחת 1 ונמשיך הלאה. אני לא רוצה לתת במה, יש פה הרבה דברים נוראים.
לא.
שאלה יותר נקודתית, אתה באמת כזה או שזה גימיק לפרסום? דיברנו על זה כבר, שזה אותנטי ב-100%. איחולי מוות בסגנונות שונים שאנחנו נדלג עליהם. זה פייק בשביל פרסום, ענינו על זה. האם אתה בן אדם בודד, או שיש לך אנשים שאתה מסתובב איתם וחברים וכאלה? או שאתה...
טוב, זו שאלה נורא סובייקטיבית. קשה לענות את התשובה אובייקטיבית.
תענה כהרגשה לדעתי, כאילו בטוח שהוא שאל את זה במקום פחות עמוק.
תראה, אני בזוגיות כבר יותר משנה, שנה בערך, עם נפסל שהיא חימאית טורקיה, ואנחנו כרגע פה בגלל הקורונה תקועים ביבשות שונות, ואני מנסה למצוא את ה... את הצ'אנס לנסוע לשם, הבעיה שתמיד זה אחרי איזה שבועיים בידוד, וזה בעיה כשהערבים עובדים אצלי בבניין חופשי, אתה יודע, אסור לתת לערבים לערוץ חופשי. אם הערבים ערוץ חופשי, אתה מקבל אחרי זה בסופו של דבר אינתיפאדה.
רגע, זה גם דיסוננס, כאילו, אנחנו, אתה, מצד אחד יש הרבה דברים שאתה אומר, הפלסטינים כן מגיע 1, 2, 3 ו-4, מצד שני אתה כאילו אומר גם הרבה
איתה... זה דיסוננס, מדובר בתרבות, שהיא מאוד מאוד שונה ממני, אני מאוד לא אוהב אותה, ואני חושב שהדרך הכי טובה זה להיפרד.
הפרידה
היא לא בדרך של מלחמה וכיבוש, הפרידה היא בדרך של קחו מה שאתם רוצים פלוס מינוס ותרדו ממני. אנחנו לא מתאימים, זה גירושים, צריך להיות פה גירושים.
אבל אתה באמת חושב שהצד השני רוצה את הגירושים האלה?
א', לדעתי כן, ב', אפשר לשכנע אותו, ג', אפשר גם לכפות עליו גירושים במקרה הכי גרוע, בתנאים טובים, לא בתנאים גרועים, אני לא רוצה לגרש אותם בתנאים משפילים, אני רוצה להתגרש מהם בתנאים סבירים וראויים, ולא לראות את הפרצוף שלהם יותר. כי לא אוהב אותם, לא אוהב אותם, לא אוהבים אותי,
ביקר, אבל אני חושב שכל האזרחים יכולים להסכים איתך על זה שאנחנו לא מסתדרים.
אז גם מסתדרים, מתגרשים.
בסדר, אבל זה... כולם רוצים להתגרש, אף אחד לא מוכן לעשות ויתורים בשביל הגירושים האלה.
זה בדיוק היה...
לא אנחנו ולא הם, זאת הבעיה.
אז פה אני שונה מאוד מהקונצנזוס הישראלי, אני מוכן לוותר הרבה מאוד בשביל הגירושים האלה.
אני מבין מה אתה אומר, אבל מצד שני, גם כשהובטחו דברים, גם בתקופת רבין, שהובטח קצת ללכת יותר לצד השני, גם זה לא הלך חלק אף פעם.
א', לא הובטח מספיק, ב', תנסה להבטיח.
הובטח אבל הכי הרבה, אתה מבין? זה מה שאני אומר.
באמת היה איזושהי התחלה. אבל כרגע אתה לא מוכן להציע כלום, מה אתה מוכן להציע? אתה מוכן להציע...
לא, היום עם הממשלה הזאת אנחנו לא נציע כלום.
מדינה בין שכם לג'נין, זה מה שאתה מציע להם? עזוב, זה לא ריאלי. בעיניי. אבל אני אומר לך שוב, אני לא בחו"ל כרגע, כי אני תקוע, ואני גם חושב אגב שמגיע לי, כשאני עוזב את ישראל, אני חושב בכלל ישראל, כמו אם הייתה בני הנאורה, צריך לתת דמי עזיבה למי שעוזב. עצמה, אני 30 שנה שילמתי מיסים. אני שילמתי ביטוח לאומי, אני אמור לקבל את הביטוח לאומי הזה כשאני אהיה זקן, אם אני לא אקבל אותו כנראה בישראל, מגיע לי פיצוי. עכשיו אתה עובד במקום עבודה, אתה עובד בפקטורי, עכשיו אולי יפטרו אותך אחרי מה שאמרת, אולי לא, איך תדע. אתה תקבל פיצויים, יופי, אני רוצה פיצויים במדינת ישראל.
גם אני רוצה פיצויים במדינת ישראל.
אתה חי שוב.
עכשיו אבל הם גרמו לי לא לעבוד.
מגיע
לך. אז הם פגעו לי בהכנסה.
אולי שמגיע לך.
ולא נגיע לנו הפיצויים האלה, כי הם עשו משהו מאוד גאוני. הם שמו המון מובטלים, יותר מכל מדינה אחרת בעולם, כדי שכשהם ייתנו לנו את הפיצול רווחים האלה, אף אחד לא יקבל שום דבר שישנה לו. אז זה לא משמעותי.
ואתה ממשיך להצביע לביבי, ההורים שלך אתה מצביעים לביבי.
ההורים שלי לא מצביעים לביבי. תופתע, אנחנו מרוקאים מאוד נאורים, אנחנו לא מצביעים לביבי, אנחנו הבנו עוד בגיל צעיר את כל הסיפור הזה.
הייתם עוברים אצלי סלקציה.
אה?
הייתם עוברים אצלי סלקציה.
יכול מאוד להיות, אתה תופתע מהמרוקאיות שבאנו, אנחנו מאוד מיינסטרים, אנחנו הדור הבא של המרוקניזם. אז אמי חצוני, אני אסגור בשאלה כיפית יותר, שכמה זה. השיער שלך, כמה זמן אתה חושב שאתה והשיער שלך תמשיכו? עד איזה גיל, עד איזה... כמה זמן יש לך אותו? אני הייתי 11 שנה עם שיער ארוך, השנה הורדתי אותו.
אתה יכול לראות שהוא אמיתי.
אני יודע שהוא אמיתי, ברור לי.
לא יודע, אני כרגע...
אין איזה תוכניות עתידיות, כרגע אתה נשאר עם השיער.
אין לי כרגע שום תוכניות.
אז מצוין, אני מקווה שכל מי שהיה באינסטגרם ובפייסבוק היה מרוצה מזה. אני רוצה להגיד תודה בשלב הזה לעמיר חצרוני. למדתי עליך המון, ובאמת סקרנת אותי ברמה האישית.
תודה, תודה, תרשה לתת לך הצעה אחת לקינוח.
כן.
הסבר עם מחשבים.
מה זה אומר?
הסבר עם מחשבים.
שאני אסיב את זה של המחשבים? אני טכנופוב גדול, אני לא יודע אם אני אוכל לעשות את זה.
אז רפואה בדברצל.
אז אנחנו נשב אני ואמיר חצרוני.
קצת מבוגר, אבל אתה יודע, אם תתחיל עכשיו, תגמור בגיל של זאתי מחתונמי.
מי ייתן לי בגיל 38 להתחיל להיות מתכנת עם כל הצעירים בחוץ שמתחילים פה בגיל 19 לעקוף אותי, תגיד.
אז מה, תהיה לנצח?
אין לי סיכוי, זה או להצניק או למות. אני כבר מאוחר מדי, אני עמוק בתוך זה, אין לי אופק. ובזמן שאמיר חצרוני מעודד אותי
ואת העתיד שלי.
מאכלים מזרחיים.
הבאתי לך מהשטחים הכבושים, בשביל זה ערבים מספיק טובים, בקלאו.
זה נכון אבל, זה נכון.
כאילו הבעיה מתחילה כשאתה מנסה לתת להם דברים שזה לא שם, שגדולים עליהם בהרבה מספרים. נגיד, אתה מנסה להפוך אותם לפרופסורים, לפסיכולוגיה חברתית. זה גדול על הבן אדם, הוא ערבי.
תעשה בקלאו.
בקלאו, רחת לוקום, זה מתאים לערבי. אגב, גם למזרחי. אמא,
המספר לתביעות למטה מוצג עכשיו, חברים.
בתיאבון.
גאון הדור, אמיר חצרוני, תודה רבה, אוהבים אותך. ביי ביי.